אנחנו כאן. כאן תרבות.
אהלן, שבת שלום, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9, 105.3. החורף בפתח, החורף פה, חסן, החורף כבר מגיע, בטפטופים קרים, בגשם, וגם חנוכה, זה איכשהו, זה תמיד בא, אתה יודע, מזכירים אחד את השני, ואתמול היה ערב ראשון, נר ראשון לחנוכה. הרבה אירועים על-טבעיים, אתה יודע, גם חנוכה מזכיר לנו את המקום של הניסים. וגם, תשמע, גם הטבע עצמו אני רואה בו נס. אני רואה בו נס, אתה יודע, מה זו מתמיד ראיתי בזה נס, אני יודע, אנחנו כל לכאורה מובן מאליו. אבל שום דבר בעיניי לא מובן מאליו, הטבע הוא גם נס, וזה תקופה שאני זוכר איך בעצם הכל הוא נס, כמעט, אתה יודע, כמעט הכל נס, אני באיזשהו מקום חושב על זה לפעמים. ושוב, אנחנו עדיין בתוכנית בזמן מלחמה.
אבל יש משהו השנה, שבגלל המלחמה ובגלל מה שאנחנו עוברים, שבתחושה שלי לפחות, שגם החורף וגם חנוכה, שזה, אתה יודע, זה ציוני דרך, ציונים שאנחנו בדרך כלל מקבלים יותר במה ויותר, נו, איכשהו הם כאילו, הם מזדחלים בדרכים צדדיות השנה. זאת אומרת,
כן, אני חשבתי על הצד המלחמתי שלהם השנה, גם חנוכה וגם החורף.
כן, בדיוק, זהו. כי אתה לא שומע את התלונות הרגילות על החורף, אתה רגיל להתלונן על החורף.
לא, אני כבר פחות או יותר הפסקתי את זה.
התבגרת.
גם עכשיו, אתה יודע, אני חושב עכשיו על החיילים בעזה, שצריכים בעצם להתמודד עם החורף והקור, שפתאום מגיע תוך שבועיים בו, יחסית בעוצמה. אז זה האסוציאציות שלי דווקא, לא בחלק הרומנטי או הניסי, אלא דווקא בקטע של המלחמה, של להיאבק עם הטבע, להיאבק, גם חנוכה, כן? בסוף זה בעקבות מאבקים, עוד פעם, של העם.
כן, כי גם עכשיו,
שלנו.
מאבקים, עכשיו אנחנו חוזרים למקורות של החג בעצם.
כן, כן.
כי עד עכשיו חנוכה בעצם זה היה, אתה יודע, הוואי משפחתי, הוא עדיין גם, אני אומר לך בכנות, האמת, לפני כמה ימים הבנות שאלו אותי איזה חג אני הכי אוהב. אמרתי להם, כשהייתי ילד אהבתי את פסח, כי בפסח יש לי יום הולדת. אבל מאז שהן נולדו, אז אני מעדיף את פורים ואת חנוכה. למה זה חג? זה חגים מובהקים של ילדים. זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד נקי ויפה, ואווירה בבית, אבל כמו שאתה אומר, פתאום חנוכה זה לא הסופגניה והלביבה והזה, זה באמת אנחנו פתאום חוזרים אחורה להיסטוריה, ומה זה חנוכה, ו... כן. זאת אומרת,
פחות לחגיגות ויותר למאבקים, יותר למה שעמד שם מאחורה. רצינו גם לדבר על עוד איזשהו עניין, אולי גם בהקשר הזה של, אתה יודע, אנחנו אומרים, לנו החגיגות נראות מאוד מוזרות. נראה לנו מאוד מוזר. אנחנו למדנו שפה של איך צריך להתנהג בתקופה מסוימת. אנחנו גם באמת מרגישים ככה. אבל באיזשהו מקום זה לפעמים זה נראה, זה לא בהכרח האמת. זה לא בהכרח הדבר הנכון. ואתה אמרת לי אתמול שיש לך טיק טוק. שאלת אותי אם יש לי טיק טוק.
כן, בטח, בטח. מה זה, איך אפשר בלי? אני לא מבין. אני אומר, שאלתי
אותך. לי אין, אני לא משתלט על כל האלה.
שאלתי אותך את השאלה הפשוטה. זאת אומרת, אוקיי, אם אין לך טיק טוק, באיזה רשת חברתית אתה? אמרת לי פייסבוק.
התחלנו עם הפייסבוק, קצת אינסטגרם, וזהו, אני לא אוספתי טוויטר, לא אוספתי שום דבר, כי
לא, טוויטר
זה תעסוקה.
תקשיב, טוויטר זה סבאת עולם, באמת. כאילו, אתה יודע, פייסבוק זה מקום נחמד ליד טוויטר. באמת, אני לא יודע, אני באמת, אני לא מכיר איך זה נראה במקומות אחרים, אני מתאר לעצמי שזה באותה מידה, אבל הטוויטר פה בישראל זה שדה קרב ברמות הקשות שיש והמתונפות. טיק טוק זה,
אני יודע, זה אפליקציה היום, לא שאני לא יודע, אני כבר מהיום הראשון הבנתי שזה היה עוד מיוזיקלי, וברור שזה אפליקציה של בני נוער מאוד מאוד טוב.
תשמע, הוא זורק עליך תוכן, הוא זורק עליך תוכן רנדומלי, אתה נחשף לדברים, הכל מצולם, הכל בסרטונים, ואתה יכול להבין ממש את, את רוח התקופה דרך האפליקציה הזאת. זאת אומרת, אתה יודע, אני עד לא מזמן הייתי אומר, למה אתם אומרים שאנשים לא קוראים? הם כל הזמן קוראים, נכנסים לפייסבוק וקוראים. היום זה כמעט לא קורה, זאת אומרת, לא קורה תרתי משמע. כאילו, אנשים לא נכנסים לפייסבוק, סלחתי שאני אומר את זה כאן, אבל זה מה שנקרא בלשון עדינה, המבוגרים.
לא, אני מסכים. הפייסבוק גם באיזשהו מקום דיברנו על זה פעם, הוא קצת ירד מגודלו ברגע שילדים פגשו את ההורים שלהם במרחב הזה. זה הפדיחה הכי גדולה לראות ההורים שלך במסיבה. אבל הטיקטוק הוא באמת תופעה די מדהימה. קודם כל, סין לא מחזיקה את הטיקטוק, היא מחזיקה גרסה אחרת של טיקטוק. אפילו שיש לה בעלות משמעותית על ה...
לדעתי זו אפליקציה סינית.
כן.
אם אני לא טועה.
ויש להם בעצם סוג אחר של... של טיק טוק אצלם, אבל לא נראה לי על זה רצית לדבר,
לא,
אתה,
לא,
אתה רצית לדבר על בקיצור, פה, על מה שקורה
יש,
פה.
יש, כן. יש בטיק טוק, אתה יודע, יש מה שנקרא for you, שזה כאילו...
ההמלצות, ההמלצות.
בדיוק, ההמלצות, שהוא זורק לך את כל הדברים שרצים עכשיו וזה, ואנחנו פה דיברנו לפני שבועיים על החזרת החטופים, זה היה בדיוק ביום שישי, התחיל אז תהליך השחרור בפעם הראשונה, ואז בשישי שעבר הופסק התהליך הזה בעצם, וחזרנו למצב מלחמה, נפסק הפסקת אש, או איך שלא קוראים לזה רגיעה, או, ועכשיו, השבוע, אתה רואה משהו שהוא, אני אומר לך, אי אפשר לצפות דבר כזה. בכלל, כל התקופה שאנחנו עוברים, אחרי האלם הראשוני של הכמה ימים הראשונים, האסוציאציה הראשונה שנכנסה לי לראש, זה שזה ממש מרגיש כאילו אנחנו באיזה פרק של מראה שחורה. זאת אומרת שהחיים נהיו הטלוויזיה, שאנחנו במשך בשנים האחרונות, נחשפים לתוכן בטלוויזיה, לתוכן כל כך קיצוני ובדיוני, זאת אומרת של איזשהו ניסיון לחזות את העתיד, או שהוא בנוי על כל מיני תיאוריות וקונספירציות וכל מיני כאלה, ועושים מלא סדרות כאלה, ופתאום אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך איזשהו, בתוך איזושהי סדרה כזאת, ונחזור לטיק טוק, אז מה שאני רוצה לדבר עליו, על הדבר הלא צפוי הזה, זה מה שנקרא... טיק טוק חטופים. אתה רואה חבר'ה צעירים, נערים נערות שחזרו מהשבי, ומעלים טיק טוק, הכי...
הכי שמח, מה, הם חוגגים, רוקדים? שמעתי איזה...
הם בסך הכל נראים בסדר, זאת אומרת, אתה יודע שאנחנו לא באמת יודעים מה שנקרא, אנחנו יודעים עד מה שאנחנו יודעים, רק מה שאנחנו רואים, כן? אז קחו את מה שאני אומר ברעבון מוגבל, זאת אומרת, אני שם את עצמי בתוך המסגרת הזאת של מה שאני יודע ממה שאני רואה. הם נראים הכי נערים ונערות שיש, זאת אומרת, הם חזרו למקום הכי טבעי שלהם, זאת אומרת, זה הדבר...
והשפה שלהם. אין לי ספק שגם כך אנחנו יודעים שיש בטח איזה טראומות.
ופתאום אתה יודע, לא, זה אני לא נכנס לזה, אני אומר, אני לא
יודע כלום. אנחנו מדברים על השפה שבה הם התחברו חזרה לחיים.
אני לא יודע כלום. אני יודע רק ממה שאני רואה בסרטונים האלה. בסרטונים האלה רואים רוח נעורים, רואים אותם רוקדים, צוחקים עם חברים, מסתלבטים אפילו באיזשהו אופן על חלק מהדברים שקרו להם שמה. וזה הדבר הכי, הכי לא צפוי שאתה יכול לדמיין. זאת אומרת, אתה יודע, אם היו אומרים לי שזה הולך לקרות, הייתי אומר, אין מצב בעולם. וזה כזה קצת...
זה מטורף, זה הציפייה לעומת מה שקורה בפועל, זה באמת די מדהים.
אבל זה גם קצת, אתה יודע, אני לא יודע אם זה יושב על זה. אני לא בטוח בכלל שזה יושב על זה, אבל בראש שלי זה יושב על איזושהי אמירה, של, שהם מנסים להעביר, של אנחנו בסדר. אנחנו בסדר. זאת אומרת, לא שברו אותנו, לא שברו את הרוח שלנו. אנחנו בסדר. חזרנו מהתופת, חזרנו מהזוועות.
אולי זה גם ההתחלה של להיות בסדר.
ואנחנו בסדר, בדיוק. זה כאילו איזשהו איתות. עכשיו, אני לא יודע אם הם, אתה יודע, עד כמה בסדר. אני לא נכנס לזה, זה לא המקום שלי בכלל. ממה שאני רואה, ממה שאני מקבל, זו התחושה שלי.
אתה יודע, אנחנו מדברים על החטופים הצעירים ששווים לטיקטור, אנחנו שמחים לראות אותם שם, אני בעצם צריך להיכנס לינקים מהאנשים כדי לראות את הרילס שם וכאלה. אבל זה משמח לראות אותם בעצם שמחים, גם אם לא צפינו שזה יהיה, אוקיי, זה המצב וזה משמח שהם חוזרים לחיים בצורה כזו.
אני באופן אישי, אני אומר לך שאני ממש נהנה מזה, כי אתה, אתה יודע, אתה עד עכשיו ראיתי אותם בתמונות, וליבי היה איתם, ואתה יודע, זה היה מורת עצבים, ושיחזרו הילדים, ושיחזרו הזה, ומה הם עוברים, ופתאום אתה רואה אותם זזים, רוקדים, צוחקים, מדברים. לא יודע, אותי באופן אישי זה מאוד מרגיע.
כן. להבדיל, אגב, אני אומר להבדיל, כן, אילון מסק ביקר בארץ, דיברנו טוויטר, זה אקס, הוא שינה את השם לאקס, אנחנו יודעים שמרגע שהוא השתלט על טוויטר, איים לקנות אותם, בסוף קנה אותם, עשה שינויים מאוד מאוד משמעותיים שם, ותוך כדי השיחה אני גם, אני בעצם נזכר, הם ילדים, הוא גם סוג של ילד, זאת אומרת, האיש אחד העשירים היום בעולם, שמחזיק ברשת חברתית, והגיע בארץ כדי בין השאר כנראה גם קצת לתקן חלק מהדברים האיומים שהוא עשה לאחרונה בנוגע למלחמה, או דברים שהוא שיתף וכתב עליהם, וחשבתי על זה כי הוא בעצמו מתנהג קצת כמו ילד. אתה מבין שיש לו איזשהו צעצוע, ואז עושה דברים, ואז צריך להתנצל עליהם, ואז הולך לרעיון, הוא הגיע כמובן לרעיון, שגם בארץ הוא קר לאחר כך, וענד דיסקית שהוא קיבל מאחת המשפחות של החטופים, אז זה נראה לי כמו התנהגות של מישהו שהתנהג בצורה לא רעה, ואז בעצם העמידו אותו. אבל כמו ילד, אתה מבין מה אני אומר? בוא, מקרה זה, זה ילדים שהם, שהם ברשת חברתית, לעומת מישהו שהוא כמעט ילד שיש לו רשת חברתית.
אני חושב שאתה קצת ילד עכשיו שאתה אומר את הדברים האלה. כן. כי לא נראה לי שאף אחד העמיד אותו.
הוא הגיע לכאן מתוך מטרה קצת לנקות את החדיחות שלו.
אני חושב, אני אזרוק אימור,
סתירת לחי מטאפורית.
אני אזרוק אימור מושכל שהוא הגיע לכאן ממניעים עסקיים.
זה עסקי, בסדר, אבל...
ולא כי מישהו העמיד אותו שזה, הוא עלה על עץ...
אני לא בטוח, אני חושב שכשהוא ראה... הוא עלה על עץ גבוה. אני חושב שהוא כשהוא ראה, אני חושב שהרבה פעמים אנשים, אחי, לפעמים עושים טעויות, ופתאום שהם מבינים את גודל הטעות, אתה יודע, הוא גם מתנצל, זה טוב, זה בסדר, זה אנושי, על הפוסט שהוא שיתף, הדברים שהוא עשה, זה בסדר, זה גם אנושי וגם אנשי, אני חושב שהוא עדיין בן אדם, למרות שהוא מתנהג לפעמים כמו ילד, בקפריסט הוא עדיין בן אדם, הוא עדיין היה רוצה להאמין שהדברים שהוא מאמין וכותב עליהם הם שפויים, וכשהוא הגיע לפה, אני חושב שהוא קיבל קצת, הוא בא אולי ממינים עסקיים, אבל הוא באמת קיבל סתירת לחי לגבי הדברים שהוא אמר.
אני חושב שאין שאלה בכלל לגבי החשיבות של הביקור שלו פה. אני לא מהמצקצקים ולא מאלה שאומרים מה אחרי שהוא אמר וזה. אני חושב שאי אפשר למדר אדם שמחזיק היום משהו, אתה קראת לזה צעצוע, אבל הצעצוע הזה גם באופן, בסביבה מסוימת, יכול להפוך לכלי נשק מאוד מסוכן.
כמו טיק טוק.
נכון.
אנחנו דיברנו על ילדים, אבל זה ידוע שהיום המסרים הפרו-פלסטינים שם הם מיליארדים, לעומת מיליונים מעטים של רילס שהם פרו-ישראלים.
תראה, אבל עוד פעם, אני אומר, זה מה שדיברנו אז על ההסברה, אתה מסתכל מידתית על גודל אוכלוסייה, אני לא חושב שבאמת אפשר לצפות לאיזשהו שוויון בתכנים, אתה לא חושב שיכולים להפיץ את זה, תחשוב מספרית, דמוגרפית, כמה יש כאלה וכמה יש כאלה, תבין לבד שהמחשבון הזה הוא מקולקל מלכתחילה, לא צריך להתעסק במחשבון הזה. אבל כמובן שאני לא מנקה פה אף אחד, כן? אני רק אומר שהקטע הזה עם מסק, אני לא מזלזל בו ולא מצקצק בו, ואני חושב שאנחנו לא יכולים להגיד לו לא, כי זה מאוד חשוב שיעבור, שיעשה את התיקונים, גם אם זה עסקי, גם אם זה כלכלי, גם אם זה whatever, שיעבור ויעשה את הדבר הזה. אני חושב שהוא סמן היום של איזושהי נקודה, שאנחנו עוד נלך, אנחנו עוד מתכוונים לדבר עליה כאן בתוכנית, וזה על מה שקורה היום באמריקה. כי ההיפוך הגמור לתנועה הפרוגרסיבית ולכל מה שאנחנו רואים עכשיו, שהיא בעצם חנקה וחנקה וחנקה את היכולת להגיד משהו, תנועת, היא בעצם כשאתה מגיע לנקודה כזאת, לנקודת רתיחה כזאת, אתה מוליד את הקיצון השני המובהק ביותר, ומאסק בעצם בא ואמר כשהוא קנה את טוויטר והפך אותה לאקס, הוא אמר, אצלי אפשר להגיד הכל. וזה בדיוק הנקודה. זה רע. וזה רע. וזה בדיוק העניין של התקופה הזאת והימים האלה. צריך למצוא איפשהו את האמצע. זאת אומרת שאף אחד לא יסתום לאף אחד את הפה, אפשר לדבר, אפשר להידיין, אפשר להתווכח, אפשר לא להסכים. אי אפשר כל אחד שאומר משהו שהוא לא מוצא חן, אז עושים לו שיימינג ומדירים אותו ומחרימים אותו, ואי אפשר מצד אחד שאחד יגיד כל מה שעולה בדעתו, שזה יכול להיות לפמפה מסרים לצורך העניין של טרור, ונגיד בזכות חופש הביטוי, זה...
כן. נראה לי עוד נגיע לזה.
אז אני אומר, אנחנו נגיע לזה, בהחלט לא היום, ממש עוד מעט. אבל אני רק אומר שמאסק הוא ממש הסמן השני של הדבר הזה. זאת אומרת, ולדעתי זה דואלי. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בינתיים כן. מוזיקה.
נשמע מוזיקה. ויטני יוסטון, Saving All My Love.
כן, קלאסיקה.
For you, כן. קלאסיקה, האמת שלא במקרה שמנו אותה. אתה יודע, השבוע ישבתי בבית, אמרתי לך, מדי פעם צריך שמשהו יגנוב לי את המוח. בלתי אפשרי להכיל את כל הדברים הקשים האלה.
לא, גם צריך, זהו, כאילו, באמת, בקטע
של... קשה לשאת את זה כל הזמן.
זה כבר אפילו, אני מרגיש על עצמי שזה אפילו לא בממדי האסקפיזם, מה שנקרא. זה לא בריחה. די, צריך להירגע עם החדשות, עם הזה, בתור אחד שהיה מחובר, מה שנקרא מחובר באמת. באמת שאין חדשות. זאת אומרת, הם לא מחדשים שום דבר... זה יכול להסתפק במשבצות הרגילות שהיו להם לפני כן, וכל הימי שידורים האלה מהבוקר עד הלילה, זה כאילו, באמת שאין על מה. אז זה בסדר, אתה לא צריך...
אז זיפזפתי,
כן? אתה לא צריך להתנצל על זה שראית סרטים.
25 דקות ראיתי, עכשיו תראה, גם פתחתי את הנטפליקס, אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה יש לנו פה. יש לי הרימת סרטים, אבל לא היה לי כוח. הייתי וויטני יוסטון, הייתי בטוח בהתחלה שזה דוקו. אמרתי, או, מעולה, מתאים לי. דוקו על זמרת שנסקה והתרסקה כמעט באותה מהירות. וויטני יוסטון זמרת מדהימה, כן? מתה בגיל 48, אחרי שטבע באמבטיה בלקיחת סמים. אמרתי, אוקיי, זה מתאים לי למצב. זה דיכוני, זה מתסכל, זה עצוב. נראה לי עולם את המצב, אני מרגיש בנוח לראות את הדוקו הזה. דחצתי פלי אחרי דקה, אני פתאום מבין שזה בכלל לא דוקו. זה סרט עלילתי, מאפן לחלוטין, מאפן לחלוטין, אבל איך ששמו את הפלייבק הראשון, לפי דעתי זה היה שם פלייבקים, אז אמרת כאילו השחקנית הראשית, אני נשבטתי, אני פשוט נזכרתי איזה זמרת גדולה היא הייתה. תראה, יש כל כך הרבה מוזיקה בעולם, אנחנו לא יכולים להגיע, אתה יודע, להקשיב לכל, אבל אנחנו יודעים ש... היא באמת ניצבה כאחת הזמרות הגדולות שאני שמעתי בעשורים האחרונים. ובכלל, המקום של זמרים, כשהם ממש ממש טובים, יש בהם משהו שיכול להרים אותך ולהעיף אותך.
זה גם משהו שאני מרגיש שהוא כאילו קצת עולם שהולך ונכחד, הקטע של ווקליסטים. זאת אומרת שזמר בתור מקצוע, זמרת בתור מקצוע. זאת אומרת, לאו דווקא מוזיקאי, לאו דווקא מאבד, לאו דווקא... אחד ששר ומביא את השירה לרמת אומנות כל כך גבוהה. זאת אומרת, זה יש, אני לא אומר שאין, אבל זה הולך ויורד עם השנים.
אחד מהם אתה מאוד אוהב, אופיר לוי, נכון?
כן, אופר לוי, אבל אם תשאל אותו, הוא גם מוזיקאי, והוא גם מעבד, הוא גם מדען.
הכל, אבל כזמר הוא, סתם נתתי דוגמה, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו, דווקא דוגמה פחות מובנת מאליה, הוא זמר כשהוא עולה, הוא באמת עושה דברים עם הכל. וויטני יוסטון היא גם שושלת למשפחת זמרות, אמא שלה זו, סיסי, בוא נראה אם אני זוכר את השם נכון, כן. סיסי יוסטון, ויויאן וור הייתה בדודה שלה. בקיצור, יש שם איזה ייחוס די משמעותי. והיא כן גדלה על הברכיים, אבל באיזשהו מקום גם ההתרסקות כנראה הייתה שם פחות צפויה ממה שנראה, אבל הייתה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזקה, מאוד מאוד מורגשת, גם הניסויים שלה עם הזמר בובי בראון.
בעיקר. אני לא ראיתי את הסרט, אני לא יודע עד כמה האופי שלה
הוא... הסרט הוא לא כל כך אמרתי, זה סרט קצת קיצ'י, לא הייתי סומך על הסרט בשום
פינה. לא, אני לא יודע עד כמה זה נשען על האופי שלה, אבל אני יודע שהיו לה ניסויים רעילים וקשים מאוד, חוותה אלימות ו...
והרבה שימוש בסמים, וככה גם מצא לצערנו את מותה בגיל מאוד צעיר יחסית. אבל שוב, ברגע ששמעתי את המוזיקה, ברגע ששמעתי את הקול שלה, ואחרי זה גם הלכתי לשמוע השפעות שלה, שמופיעות גם קצת בסרט, כן, היא הייתה זמרת ליווי של צ'קה קאן הנפלאה, וזה גם הזכיר לי אותה, ושם
כמה... כן, זה גם, הם אפילו, היה להם קריירה בזמנים מקבילים, זאת אומרת, כן. וויטני יוסטון התחילה שהיא עדיין הייתה פעילה. כן.
אריטה פרנקלין הייתה הסנדקית שלה, והיא אחרי זה גם הופיעה איתה בסרט, ועשתה איתה איזו הופעה, אם אני לא טועה. אז באמת היו שם כמה דברים מדהימים מבחינת ה... אבל הקול שלה, אני פתאום נזכרתי שזה לא רק עניין של הנאה, זאת אומרת, לשמוע זמרים גדולה. ולא רק שהיא מעיפה אותך, היה שם את הבחור בחור לבן שאומר, שהיה קטע אמיתי, ארכיוני, שהם שילבו, הוא אומר, היא מעל הכל, היא מעל מגדר, היא מעל גזע, זה לא... וזה היה משהו חכם לבוא ולומר, כי באמת הרגשתי את זה, אבל לא בקטע הפוליטי, אלא בקטע שבאמת של התודעה, שהיא צריכה להביא אותך לשמימיות.
גרייטנס, לגדולה.
כן, לשמימיות. לא יודע אפילו לגדולה, אולי סתם פשוט שאתה רואה את הדברים בצורה אחרת פשוט. כי היא מביאה לאיזושהי שמימיות, שממש מצליחה לגרום לך לראות לפעמים את הדברים אחרת. וזה גם גרם לי להבין את, ה- את, ה- את ההקשר בין אומנות לטרגדיה, וגם לאלוהות. זאת אומרת, היכולת לפנות למקומות כאלה כדי לרפא, ולנחם את עצמך וגם להבין את הדברים קצת אחרת.
כן, תראה, אבל זה דברים שהם משחר היסטוריה, זאת אומרת, גם, איפה שלא תזרוק אבן, באיזו תקופה שלא תזרוק אבן, אתה תמצא אמנים, ציירים, פסלים, מוזיקאיות, סופרות, מה שלא תרצה, שהם באמת, שהיה להם את הנגיעה הזאת, השמימית. זאת אומרת, הם התעסקו במשהו ש... שהוא מעל הטבע, ולאו דווקא בהתעסקות שלו. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, ויטני יוסטון יכלה לשיר פופ, אבל עדיין אתה היית מרגיש, כשאתה מקשיב לה, אתה יוצא מאיזה... וזה מה שאני אומר, זאת אומרת שיש איזה משהו כזה, שאתה אומר, רגע, היא זמרת פופ, היא לא יכולה לזה, זה אני משאיר למיכלנג'לו ולאונרדו דה וינצ'י. שזה...
לא,
שזה נכון, כן. אבל זה לא אומר כלום על מה אתה עושה, אלא מי אתה ואיך אתה עושה אותם. אתה יודע, אבל יש בזה משהו קצת במבט הזה של בסיפורים האלה על מתוך קושי לייצר את השמימיות הזאת. אתה יודע, גם על קולטריין ששנינו מאוד אוהבים, יש את הסיפור הידוע של בעצם שהוא גמל את עצמו בבית, גמילה ביתית מה שנקרא, ובדיוק באותה תקופה נולד לו תינוק, ובמקום להיות עם אשתו והתינוק, הוא עלה לעליית הגג למשך 3 שבועות, זה סיפור שמעתי דרך אגב שאשתו מספרת.
כן, בסרט עליו.
אחד הסרטים, לא יודע, ראיתי עליו לא מעט סרטים. אני יש לי כזה כבר בלגן מכל הסרטים שראיתי עליו, אבל אני זוכר שאשתו מספרת את זה, שהוא עלה לעליית הגג 3 שבועות, והוא ירד רק כדי לאכול, כאילו, או זה, אתה יודע, כמה דקות ביום, והיה עולה, והיא הייתה שומעת אותו מנגן כל הזמן, במשך 3 שבועות, וכשהוא ירד משם, כשהוא סיים את ה... את העניין הזה, אז הוא בעצם הוריד את אליו סופרים, שזה כאילו נחשב אולי לאחד מאלבומי המוזיקה הכי שמימיים, כשמו כן הוא מה שנקרא, והכי רוחניים שהגיחו במאה ה-20. ואני זוכר גם ששאלו אותה את אשתו אם היא... אם היא לא כעסה עליו, שברגע החשוב הזה עם התינוק וזה, אז היא אמרה שהיא כן כעסה באיזשהו אופן, אבל היא גם לא כעסה כי היא הבינה את ה... זאת אומרת, את הרגע. זאת אומרת, כי זה נכון, נולד לו ילד, וזה רגע חשוב וזה, אבל בכל זאת הבן אדם העביר את עצמו איזשהו תהליך אישי, של גמילה שהוא גם לילד וגם לאישה וגם לעולם, זאת אומרת, הוא נתן איזושהי מתנה, אבל כל הסיפורים האלה שמתוך הטרגדיה ומתוך הקושי יוצאים הדברים השמימיים האלה, יש לי קצת רתיעה מזה. כמו להרבה דברים של, שהם נוסטלגיים, או שהם מספרים איזשהו סיפור של לגאסי כזה, של איזה, רוצים לצייר לנו איזה ציור של מורשת, של מתוך הקושי נולד הזה. עכשיו, זה נכון, יש הרבה מקרים כאלה. אבל אני חושב שהדור הצעיר פחות מתחבר לאנרגיה הזאת היום, ואני שמח על זה. זאת אומרת,
אם... אתה מדבר על אומנות טרגדיה.
כן, כן, כן. שכאילו אתה צריך לעבור, או אתה צריך שיקרה לך כדי להגיע לאיזו גדולה, או להגיע למימדים... רוחנים ושמימים, אמר, אפרופו טיק טוק, אז השבוע נתקלתי באיזה סרטון נורא חמוד של איזה מוזיקאי, אני לא מכיר אותו, אבל דומה לפוסט מלון כזה, עם קעקועים על הפנים, והוא אמר שזה כל כך פואטי לזכות בגרמי בגיל 29, שזה היה כל הסרטון, אבל זה כאילו, אתה יודע, מסוג הדברים שהוא... 10 שניות, אבל מקפל בתוכו כל כך הרבה. Mm-hmm. כי הוא, הוא בעצם אומר, הכל טוב, לא, לא צריך לחיות את, ה, את הרומנטיזציה הזאת של מועדון ה-27 והרוקנרול וההיכלים כדי להגיע ל... לא, זה בסדר, אני גם, גם בגיל 29 כן. אתה יכול
זה, לעשות. תראה, זה באמת הפך להיות מקובל, עוד ערוץ מקובל היום, אתה לא חייב לסבול. בנוגע לשמימיות, אתה יודע, גם כשאנחנו מסתכלים על ווטני יוסטון, אתה יודע שזה משהו אצל זמרים, שהרבה פעמים המנעד שלהם, מהגבוה לנמוך, הוא כמו סוג של סולם. זאת אומרת, הוא, הוא, הרי זה חלק מהטכניקה, גם ווטני יוסטון, אתה יודע, להשמיע את הנמוכים, ואז לטפס לך על הגבוהים ולראות לך כמה הם נקיים שם. זה באמת מסע שמזכיר מין, כמו קולטריין עם הסקסופון שלו, שידע גם להוציא אוברטונים מאוד מאוד גבוהים. זה כאילו גם, גם בפועל, באומנות שלהם. הם עשו איזשהו מסע, שהוא מסע של סולם, כמו סולם יעקב, כן? תמיד המחשבה הזאת, חשבתי על, אתה יודע, על סולם יעקב, כמשהו באמת, וואלה, סולם, זה גם סולם מוזיקלי באיזשהו מקום. ולהשתמש במוזיקה כאיזשהו סולם להגיע, להגיע למעלה, ולנסות להבין, בעצם להיכנס בדלת הזאת, ויש איזה משהו בתהליך הזה של הלמטה למעלה. ולפעמים גם החיים כאלה, בגלל זה אני קצת עונה למה שאתה אומר פה, על, אוקיי, לא חיים את הטראומה, אבל המנעד הזה,
לא, לא, אני לא אומר, אני רק אומר...
לא, שזה לא הכרחי, אני מבין, זה לא, לא חייבים לעבור את המסלולה...
זה לא קריטריון, כן, אתה כן. מבין? זה שזה יכול להיות, בהחלט זה יכול להיות, אני גם לא חושב שיש אדם שעובר בעולם הזה ולא חווה סבל, ולא חווה עצב, ולא חווה גם לא עלינו טרגדיות. זה, בסופו של דבר, רוב בני האדם עוברים את הדברים האלה, אני רק אומר... שזה לא צריך להיות קריטריון. זאת אומרת, ליצירה שמימית, לגדולה.
אני מבין, אני גם מתאר לעצמי שאנחנו אומרים את זה, כי אנחנו מבינים שחלק, אתה יודע, שחלק מהפעמים זה כבר הפוך להיות פרודיה. כי כשזה באמת קרה, היו פעמים שזה קרה באמת. ואנחנו יודעים שהיום גם קיימת האופציה לעשות את זה בצורה אחרת. אז השמימיות.
אז נשמע אחד שמימי עכשיו.
נשמע איזה שמימי.
Thank you.
הרגשה כאילו אתה במועדון מאושן, אתה יכול לשמוע את זה לנצח.
כן, אז אפרופו ג'ון קולטריין, אז אני, אתה יודע, יש כאלה גיבורי תרבות אמריקאים שאתה אומר לעצמך, מה הם היו אומרים? מה הם היו אומרים היום אם היו רואים מה קורה בארצות הברית? אתה יודע, אנחנו מדברים פה כל פעם על הקשרים.
נזכיר, אתם על חתוכה וחסה, מדי ועוד לא אמרנו, צריכים להזכיר מדי פעם מי שמצטרף עכשיו.
סבבה. אז אתה יודע, אנחנו מזכירים פה כל הזמן הקשרים פואטיים, אז באמת זה נראה שזה הולך לאיזשהו מהלך פואטי העתיד של ארצות הברית, כי זה נראה קצת שהאמריקאים הולכים להחריב את עצמם על ידי חרקירי, כאילו אין לי דרך אחרת להסביר את זה. אתה יודע, אנחנו מדברים פה במושגים של תרלול, טיפשות, לא יודע, זה הרבה יותר חמוק מזה. זה לא שם. תרלול זה נשמע לי חמוד כזה. מטורלל, זה לא, כי מה שראינו השבוע, זאת אומרת, דיברנו על הנושא הזה פה כבר, אבל אי אפשר פשוט, זה מה שנקרא, זה הולך ומחמיר. אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות אולי באמת...
כן, אנחנו מדברים על דבר מזעזע היה השימוע בסנאט.
אנחנו צריכים לעשות אולי באמת איזושהי תוכנית שמוקדשת באמת לכל הדבר הזה, לכל התרבות הזאת של הפייק, ומה זה אומר פייק, וכאילו המשיכה הזאת, אפילו שאתה יודע שזה פייק, ומה בסוף זה... אתה יודע, מפייק לפייק לפייק לפייק, בסוף זה מגיע לזה שמישהי אומרת ש... היהודים קוצרים איברים, וכל מיני דברים נוראים כאלה, וזה הופך להיות ויראלי, וכל מיני... זאת אומרת, זה מגיע לרמות. עכשיו, אנחנו מדברים פה באמת על האירוע שקרה בסנאט, על השימוע בעצם. היה השבוע שימוע בסנאט האמריקאי לנשיאת הרווארד, נשיאת MIT ונשיאת פנסילבניה, שזה בעצם שלוש אוניברסיטאות מהיוקרתיות בארצות הברית ובעולם בכלל. שטענה מולם נציגה רפובליקנית ושאלה אותם לגבי אם הן מוכנות לגנות את הקריאה לרצח עם יהודי, והם פשוט גמגמו שם במשך דקות ארוכות ואמרו תשובות שהן בלתי נתפסות. זאת אומרת, איך אני נגיד את זה באנגלית, איך אומרים את זה בעברית, זה כאילו, איך הם ענו, depend the context.
כן, כן, תלוי בהקשר.
תלוי בהקשר. זה...
הייתה התפתלות כל כך מבישה וקשה, כן, זה היה...
זה ממש...
אתה יודע, זה לצפות בעיניים פעורות בדבר
הזה. לא, זה לא לצפות, אני אומר לך, אנחנו לא מבינים את האירוע, נשבע לך, אמיתי, אנחנו כאילו, זה כל כך חזק וכל כך קורה עכשיו, שאנחנו לא מבינים את האירוע. זאת אומרת, אנחנו פה במדינת ישראל, מן הסתם, גדלנו על, על השואה, על זיכרון השואה. ובין היתר, שמענו כל הזמן שיש כל מיני מופרעים כאלה, מטורללים, שמכחישים את השואה. ואתה יודע, זה, ואנחנו כאילו היינו במקום מאוד מאוד בטוח לגבי הזיכרון הזה, ולגבי זה שמי ש... מי שמכחיש, או... הם הסבים שוטים, הם כלום ושום דבר. ופתאום לא רק שאתה לא מגיע למצב כזה שהם הסבים שוטים וזה, אנחנו, התחושה היא קצת שאנחנו ב-1933.
כן, כן, זה באמת, זאת אומרת, קשה לנו להקל את זה.
אנחנו ממש, מה שנקרא, בפריחה, בפריחת הנאציזם. זאת אומרת, אני, באמת, זה מילים קשות, אבל זה התחושה שאתה מקבל שם. זאת אומרת, אי אפשר לתאר בכלל את הדבר הפשוט הזה, זה אפילו לא איזה משהו מורכב להגיד, כאילו, היא שואלת אותה, את תומכת ברצח העם היהודי,
והם... מותר לכם, האם מותר בקמפוס, האם מישהו נענש במידה והוא אומר את זה, וקורא לזה, תלוי בקונטקסט.
מה זה? עכשיו, תראה.
צריך לבוא להגיד, חלק גדול מזה קשור לחופש הביטוי, והמון שנים אנחנו מתעסקים עם זה.
זה מה שאמרתי קודם על אילון מאסק. זה בדיוק זה. זה הוא הסמן הקיצוני השני לסמן הזה של אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה, כאילו אתה חי באיזו תחושה של יש קבוצות מאוד מסוימות והלך רוח וקו מחשבה מאוד אחיד שאתה יכול לחיות ולשחות בתוכו, ואם תגיד משהו שבורח מהקו הזה או מהתיאוריה הזאת, מיד אתה תוחרם, אתה יעשו לך שיימינג בכל הרשתות, ובצד השני יש לך את היכולת להגיד מה שאתה רוצה. Okay. זאת אומרת, אנחנו, אני אומר לך, אני אדבר על עצמי. אני היום תופס את הראש הרבה פעמים, שאיך אני לקחתי חלק, בחלק מהדבר הזה. זאת אומרת, מה זה בחלק מהדבר הזה? מהתפיסה הזאת שאני יודע מאיפה זה בא. אני מבין את הדבר הזה. כשאני ראיתי את אטלנטה של דונלד גלובר, והתפעלתי מהסדרה ומהגאונות שלה ומכל זה, ולא הבנתי כאילו עד כמה זה חמור הגאונות הזאת. זאת אומרת, היום אני שם את עצמי באיזשהו מקום, אני אגיד אמירה שהיא קצת כזה, אולי תשמע מפוצצת, כן? אבל אנחנו היום מרגישים, מה שאנחנו מרגישים, תחשוב איך הלבנים בארצות הברית מרגישים בעשר שנים האחרונות, 20 שנה האחרונות. אני לא מדבר עכשיו על כאלה שהם חס וחלילה, אני לא אומר הגזענים ביניהם וזה. האנשים הסטנדרטיים. זאת אומרת שעולה סדרה ברשת ארצית, שפרק מתוכה נקרא פייבק, זה כאילו, יש שם פרקים שהם לא קשורים לסדרה, וכל כל הפרק הזה בעצם מוקדש לזה ששחורים באים לתבוע את הלבנים שהסבא של הסבא של הסבא שלהם העסיק את הסבא של הסבא של הסבא שלהם, סליחה, העסיק אותם בזה, והם עכשיו דורשים פיצויים ולוקחים להם את הענו וזה, והמסקנה בסוף גם זה שהאדם הלבן... זאת אומרת, שם יד בנפשו אפילו. זאת אומרת, זה הפתרון של הדבר הזה. ואתה יודע, כשראיתי את זה לפני כמה שנים, אמרתי, וואו.
זה הזוי, זה הזוי.
אז אתה אומר...
אבל באקלים של ארצות הברית זה כבר לא הזוי.
אז זה הקטע, אתה מבין? אבל עכשיו אנחנו, פתאום זה מסובב אלינו.
כן, אני אספר לך משהו.
פתאום זה מסובב אלינו, אנחנו מזועזעים.
אני חייב לומר, אני שמעתי את זה.
אבל זה האווירה שם, זו האווירה שם כבר יותר מ-10 שנים. כן.
אני חייב לומר, רוב פעמים, בגלל שאנחנו גם פעילים ואקטיביסטים, התרכזנו פה, זו המדינה שלנו, מה אנחנו...
אבל השאלנו.
השאלנו, וזה נכון, גם פה זה הגיע. יחד עם זאת, הקיצוניות שזה הגיע לשם, היא לא נתפסת. אחיין ש... קודם כל, חברים שלי, כמו הם שולחים לי דברים ושערויות מסוימות, כמו המרצה שהחליטו לסלק אותו ועשו נגדו הפגנות, כי הוא לא הסכים שיהיה יום ללא לבנים באוניברסיטה. עכשיו, אני מבין אותו, אני גם מסכים, מה עושים לי יום ללא לבנים באוניברסיטה, כי לעשות להם הפוך? מה הקטע? הקטע שאתה רוצה לעשות בעצם מאבק ולנצח בו, אתה לא רוצה להפוך את היוצרות. והאחיין שלי יום אחד בא למטה, אתה יודע שלבנים קוראים ברך, מבקשים סליחה משחורים על הפריבילים, מתנצח, אתה מה אתה מדבר שטויות, אתה צוחק עליי, זה לא אמיתי, הוא אומר לי זה אמיתי. הוא באמת היה רואה סרטונים שם כל הזמן. הוא אמר לי סרטונים של אנשים שחורים, פוגשים אנשים ללבנים, אומרים להם, אתה צריך להתנצל, אתה צריך לזה, והיא קוראת ברך.
אז זה משם...
זה לא נורמלי.
אז אני אומר שמפה, זה בקלות מגיע לזה שכשואלים נשיאת אוניברסיטה אם אפשר, אם היא מגנה את הקריאות לרצח עם יהודי.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו בקשר.
היא מתחילה לגמגם.
אבל אני רוצה להגיד לך
משהו. כי היא פוחדת להגיד את הדבר הלא נכון. תחשוב עד כמה זה הזוי.
אבל אני גם חושב שכל ההתנהגות הזאת כדי לא לעשות את הדבר האמיתי. זאת אומרת, חלק גדול מהבעיה היא שבארצות הברית הקולג'ים נסמכים הרבה על כסף שמשלמים הסטודנטים. אנחנו יודעים, היום זה חלק מהכלכלה האמריקאית, ביידן אמר לפני כמה ימים שהוא רוצה לעשות פיראון, לפרוע את כל ההלוואות האלה, כי ההלוואות האלה של הסטודנטים האמריקאים, כמעט הכריעו את הכלכלה האמריקאית באיזשהו מקום, והם חלק משמעותי בעצם מהכלכלה שם, ממש, עד כדי כך, חלקם נשארים חייבים לאוניברסיטאות שנים, חלקם גם החליטו, אתה יודע, לא להגיע כבר לאוניברסיטאות בגלל כל הסיפור הזה, חלק גדול ממה שאנחנו זוכרים בה, גיימסטופ היה כדי לסגור הלוואות, הרבה סטודנטים עשו את זה אז. אבל אז האוניברסיטה אומרת, רגע, אני עושה פה הרבה כסף, אני לא רוצה להפסיד אותם, ואם אני לא רוצה להפסיד אותם, אני אקשיב לכל שטות שהם אומרים, וראיתי גם סטודנטים שמלגלגים על מורים ועל דיקנים, וזה בחיים לא ראיתי, אתה יודע, אנחנו אקטיביסטים, אנחנו מרימים את הידפים צועקים, אומרים דברים מסוימים, וכזה חוסר כבוד היה משהו שבחיים לא יכולת לתאר לעצמך, מין לגלוג, וכמו שאמרתי לך, לכרוע ברך, אתם מבקשים הם לכרוע ברך, אתם השתגעתם, אתם צריכים לעשות שוויון. בסופו של דבר, הרגשתי שזה גם ניסיון שלהם כדי להימנע משינוי אמיתי. זאת אומרת, אני אשמור על ה... תגיד לי מה לעשות, אני אשאר פה הנשיא. רק תגיד לי מה, לכרוע ברך, מה אתה רוצה? אני רק אשאר פה הנשיא. לא לעשות באמת איזשהו שינוי, איזשהו שינוי אמיתי, ונכון, יש לנו הרבה מה לדבר על זה.
כן, אז זה הבחירה הזאת. הבחירה בסוף להגיד, תכרה ברך, זו אותה בחירה שאומרת נקמה. ולפעמים אתה אפילו לא יודע במה אתה נוקם. ואתה לא יודע מה המחירים שמישהו משלם, או מה אתה תשלם בעתיד, הקרוב או הרחוק. על ההתנהלות הזאת. אני אומר לך, אני מרגיש שאמריקה מאיימת עלינו בעתיד הקרוב יותר ממה שמדינות ערב מאיימות עלינו. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאמריקה מאיימת על עצמה יותר משמאיימת עלינו. זאת אומרת, אני רואה שאם לא קורה שם משהו באמת גדול עכשיו, איזה שינוי קיצוני, איזה שינוי תפיסה שאני לא רואה אותו קורה, כן? אז אני לא רואה איך האמריקאים הולכים לצאת מזה. והלוואי שיבוא לי איזה אמריקאים ויגיד לי, אתה לא שם, אתה לא יודע, זה רק מה שאתה מקבל במדיה. המציאות באמריקה היא רחוקה מאוד ממה שאתם רואים או שומעים. הם עשבים שוטים. הלוואי ומישהו יבוא וירגיע אותי בעניין הזה. כי אני מרגיש שזה...
אני מאוד מקווה. בוא, נחכה עם זה. כי אני כן חושב שעובדה שקוראים דברים. עובדה, זה קרה ל... זה הביא גם לתגובת נגד, מאוד משמעות. הנה, התעוררנו, אנחנו שעד אותו זמן, ושוב, אני קיבלתי וידאוים וחברים היו שולחים לי מדיה אלטרנטיבית, ובאמת אמרתי, בואו נתחפנו לגמרי. אנחנו נדבר על זה, נראה לי נקדיש לזה יותר מזה רבע שעה. ונחזור רגע, במעבר חד, השבוע נפטרה אמירה אס, המשוררת אמירה אס, הנהדרת, הנפלאה, היא נולדה ב-1943 בעיראק, נפטרה ממש בראשון בדצמבר 2023, ראיינתי אותה בתוכנית שלי, היא משוררת נפלאה, וירטואוזית, היא כל כך מיוחדת, יצא לי כמה פעמים לנסוע איתה גם בירושלים ולבלות איתה, ויש בה רוח נאורים כל כך חזקה.
חוש הומור, לא?
חוש הומור, והיא עם הנכדה שלה, היא צוחקת איתה בבית, ואתה לא יודע מי הנכדה, מי הסבתא. זאת אומרת, היא הייתה כל כך צעירה ברוחה, והיא הייתה וירטואוזית של השירה. ואנחנו נסיים את התוכנית עם קטע שהיא מקריאה את השיר. אפשר לשמוע מין וירטואוזיות. אמרתי לה, שמי, זה נשמע כמו האודיסאה, זה לא נגמר. היא יכולה לפתוח שיר ולסגור שיר מתי שבא לה. באיזשהו מקום, אתה יודע, יש נגנים, שברגע שאתה עובר איזה סף מסוים, יש כבר איזו אינטואיציה שהשלם גדול מסך על הקו. והרגשתי את זה לגביה בכל מה שנוגע לשירה ולכתיבה. בסדר? משהו שהיא כבר עברה איזשהו מחסום, שבו הזרימה שלה הייתה כמעט אינסופית, וגם אפשר גם לראות כמעט אין שום... אין הרבה פער בין החיים שלה לבין השירה שלה. אין הרבה פעם, גם כשהייתי מדבר איתה, לפעמים הייתה הופכת להיות פיוטית תוך כדי, והיא גם מאמינה בשירה שלה הרבה מטאפיזיות ומיניות וחושניות, והכל היה שם גם בחיים שלה. מצייר אותי מאוד שבתקופת החיים האחרונה שלה, היא ככל הנראה גם הבינה מה קורה מסביב. אני לא הייתי בתא בקשר לאחרונה, לצערי, לא הספקתי. וכמו שאמרתי, הלכה מאיתנו משורת גדולה. לצערי, אני חושב שהציבור הישראלי לא מספיק מכיר אותה, אולי קצת בגלל התובענות או הטיפה אקסנטריות שלה, אבל...
לא, הציבור הישראלי לא מספיק מכיר משוררים באופן כללי. באופן יחסי למשוררים נראה לי שהיא יחסית, יחסית, עוד פעם, אני לא יודע, נראה לי שהיא יחסית די מוכרת, והיא אפילו גם מוכרת לא רק על ידי הציבור, גם על ידי הממסד, לא? היא זכתה בפרסים, אפילו לאחרונה... אם אני זוכר נכון.
כן, היא הייתה ידועה מאוד בקהילה הזאת, אבל אתה יודע, אני חושב שהיא הייתה יכולה אפילו לפרוץ עוד איזה דברים שקשורים, אבל היא גם הייתה בן אדם מאוד אינדיבידואליסט, זאת אומרת, כל החיים שלה גם היו במין זון אחד, היה לה איזה זון, היא ממש ממש זרמה שם.
היא כל הזמן חיה פה בארץ, או שהיה לה...
נולדה בעיראק, עלתה בגיל 8, ומאז חיה פה.
כן, לא יודע, למה חשבתי שהיה לה כזה...
מיטב זיכרונים. אז אנחנו נשמע אותה מקריאה שיר, ועם זה אנחנו נסיים את התוכנית. אמיר אייס היקרה, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.
כן, מנוחת העדן.
כן.
אנחנו ניפרד אחרי הקראה, זה בסדר.
אנחנו ניפרד אחרי הקראה, בבקשה.
כל העול הזה, יהודי, סצו בלחה, ואתה עדיין צולע. הכוחנות הבלתי מובנת, הניסיון לשלוט עד מתי, תישברנה לי החוליות, ועד שלא התפללתי לישו שיכנס בתוכי במקומך, היה כל הריק הזה נורא מבועת, כל התופת המציאותי של הקניבליות הנפשית. לא ראיתי אותה בעיניים של המשיחיים המאמינים שהוא נסע בעולנו. הם היו מלאות אהבה יפעה של טוב ליבו, שלא ראיתי בלב של אף יהודי שנחרד אל נפשו. ישו, בוא הוצא ממני את החרדה, ואת לקט פאותיהם. אני מתערערת מההלעתה של הסבל הנורא שהעמיסו בי, שהכילו אותי בקש חיים, מהדבקות הזו אל הסבל, כאילו שהסבל האישי לא מספיק, ועליי לשאת כל פורענות של איש אחר. הנרקיסים שראיתי בחופי אמריקה, הצבים, הסנאים, הם הינחמוני. איתם אדבר. באוזניהם אלחש את אהבתי. אני עבד לתוקים, לתוקי צ'רלי שראיתי במרפאה וטרינרית, ולתוקי הזקן בין החמישים שהפסיק לנהום כשדיברתי איתו בשפת הרחמים. ראיתי זרים עם עיניים טובות, ראיתי זרים מנוכרים, ראיתי את ישו מתפזר והולך, ביקשתי לשבת על ברכיו, ביקשתי להיות ביתו, אשת חיקו, שיגדל אותי כמו תינוקת שנגנבה ילדותי כאשר לקחו את רחמיו ממני. ומזמן שרחקתי מעצמכם, אני מתקרב יותר למהותי. חשבתי שהייתי יהודיה, אבל הישראליות הרחיקה אותי מהדת, הקרבה אותי לבקש רחמים מישו. היא הובילה אותי אל מקום שאין בו אמונה בעגל הזהב. ומזמן שכבר יומיים אני מתפללת להיות ביתו של ישוע, פונה אני בתחנונים אל הרוח הגדולה, אל הספיריט, שישים אותי בטבע, שיזרה בתוכי את יפעת המרחקים, שישים בתוכי חיות דקות מטיילות, ואני מדברת בשפתן, שאני יודעת את נפש החיות הזרויות בטבע, ומשקשקות מהבני אדם. וכשדיברתי אל הצבעים, והם נעמדו במקומם והיטו אוזניהם קשובות, ידעתי שהם שומעים את צלילי האהבה, נרקמים בתוך היער הקרח של נשמתי.
מסע וירטואוזי. אנחנו ניפרד, נגיד לכם שבת שלום. חסן, כיף לראות אותך שוב ולדבר איתך.
שבת שלום.
שבת שלום, נגיד תודה רגע. נועה רוקני הביאה לשידור.
יובל יסוד. טכנאי שלנו.
תודה רבה.
נכון, אומרים טכנאי, כן, עדיין.
טכנאי שידור.
כן, זה לא, נשמע לי פתאום כזה ישן טכנאי, לא יודע. צריכים לשדרג לכם את ה...
תודה רבה לכם, זה הרכב משובח מאוד. אנחנו מאוד מאוד שמחים. שבת שלום, שנדע רק בשורות טובות.
אמן, אמן, בעזרת השם.